בו בקמא דף י"ג אנחנו מתחילים השורה הרביעית גופה. אמרנו בברייתא על הפסוק ומעלה מעל בהשם לרבות קודשים קלים שהם ממונו, דברי רבי יוסי הגלילי. בן עזאי אומר לרבות את השלמים. אבא יוסי בן דוסטאי אומר שלא ככה. לא אמר בן עזאי אלא בבכור בלבד. זאת אומרת בן עזאי פירש את דברי רבי יוסי הגלילי רק בבכור. אומר מה? מבארת עכשיו הגמרא מה הכוונה. בן עזאי אומר לרבות את השלמים. למיעוט מאי, מה לא? אילם למיעוט בכור, שבכור הוא לא נחשב ממון בעלים. זה לא מסתבר למה. השתו, ומה שלמים שטעונים סמיכה? ונסכים, ותנופת חזה, וגם חזה ושוק. אמרת ממון בעלים הוא. בכור שאין בו את כל אלה. אז כביכול יש עליו פחות קדושה. מבעיה, לא כושקין שום המון בעלים. ורשי מוסיף שמדובר בחוץ לארץ שהוא לא עומד למזבח, ולכן אי אפשר להגיד עליו משולחן גבוה כה זכור. אלא אמר רבי יוחנן, מה התכוון בן עזאי כשהוא אומר לרבות את השלמים, הוא בא למעט מעשר. מעשר בהמה. כדתניא שיש חילוק בין בכור למעשר בהמה. בבכור נאמר לו תבדה, פדיון אין בו להוציא אותו לחולין, בגלל שעדיין יש בו קדושה שהוא לא נמכר בליטרה ולא באטליז. אז לכן הוא עדיין נמכר טעם חי, הוא בלמום חי ושחוט, אבל במעשר איך נאמר? במעשר נאמר לא יגאל. זה חומרה יותר גדולה, ואינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא טעם ולא בלמום. לכן מעשר בהמה לא נחשב מומן בלים. רבינה מתנה לה את הממרה הזאת על הסייפה. אבא יוסי בן דוסאי אומר לו, אמר בן עזאי אלא בבכור בלבד, ועל זה אנחנו שואלים למיעוט מאי, למה למיעוט השלמים. זה לא מסתבר, אשתו, מה בכור שקדוש מרחם? ממונו הוא שלמים מבעיה? הרי הם לא קדושים מרחם, יש בהם פחות קדושה. אמר רבי יוחנן למיעוט המעשר, כדתניא בבכור נאמר לו תבדה, וממילא פדיון אין בו, אבל נמכר טעם חי, ובעלמום חי ושחוט. במעשר נאמר לו יגאל, ואינו נמכר לו חי ולא שחוט, לא טעם ולא בלמום. ככה מפרש רבינה. אז הגמרא שואלת, איך אתה יכול להסביר ככה? הא ובכור בלבד כאמר, היינו רק בכור ולא שום דבר אחר לו, באמת קשיא. טוב, רובה אמר, בא רובה ואומר, איך התחלנו את כל הסוגיה? שבמשנה שלנו כתוב נכסים שאין בהן מעילה. מה אתה דייקת? שלמרות שהם קדושים, אם אין בהם מעילה, כשמזיקים להם חייבים לשלם. אז אמרנו קודשים קלים, ואליבא דרבי יוסי הגלילי. רב אמר לא, אל תדייק שמדובר בקודשים קלים. מה הנכסים שאין בהם מעילה? הכוונה, נכסים שאין בהם דין מעילה. לא שלא מועלים בהם בפועל. היינו שגם אחרי שישחטו אותם, אין בהם מעילה. לא נוהג בהם בכלל דין מעילה, ומה איני? הוא דעדיות? אז הגמרא שואלת ולית נדדיות, באמת קשה, למה המשנה לא כתבה ברור יותר. בכל אופן, ברובה משמע שהוא לא מעמיד את המשנה, רובה לא מעמיד את המשנה כרבי יוסי הגלילי, מעמיד אותה ככולי עלמא. יכול להיות שהוא לא פסק הלכה כרבי יוסי הגלילי. אומר הבבא, שלמים שהזיקו, גובה מבשרן ואינו גובה מאמוריהם. רשי נותן דוגמה שמדובר בשור תם. שלמים שהזיקו, אנחנו יודעים את הכלל, ששור תם שהזיק לא גובים אלא מגופו. שור תם שווה 200, שנגח שור אחר שווה 200. ובוא נגיד שהשור המזיק הזה שהוא שלומים, 50% ממנו בשר, ו-50% ממנו אמורים שעולים על המזבח. עכשיו, כשהזיקו, השור הזה הזיק לשור אחר, שווה 200. אז כמה זה חצי נזק? זה 100 זוז. אז אמורים לגבות 100 זוז מגוף השור של השלומים. מי זה השלומים שהזיק? 50% זה בשר, 50% זה אמורים. במילים אחרות, 50% זה בשר ששייך לבעלים, ו-50% זה אמורים ששייכים למזבח. המזבח לא ישלם. מי צריך לשלם? רק בעל הבשר. אז אומר הבבא, בשלמים שהזיקו גובה מבשרם, ואינו גובה מהימוריהם, הוא לא ייקח את ההימורים. אז זה ממש פשיט, לוודאי שאפשר לקחת את ההימורים. הרי הימורים לגבוה סל, כי מעלים אותם, מעלים אותם למזבח. עונה הגמרא, לא צריכה לגובה מבשרם כנגד הימורים. אפשר היה לחשוב שכל השור הזה שהוא הזיק 200 חייב 100 זוז, אז נגמה את כל ה-100 זוז מהבשר בלבד. קומה שמלן רב אבא שלא גובים מהבשר כנגד האמורים. אין, ואני אומר, הבשר הזיק חצי מהנזק, אז הוא ישלם רק 50 תגבה מהבשר. את ה-50 שאתה אמור לגבות מהאמורים לא תגבה מהבשר. או, אז פה הגמרא באה ומחברת את זה למחלוקת שאנחנו נלמד לקמן בדף נון ג'. שם יש מחלוקת בין רבונן לרב נתן. שם מדובר בשור שדחף את השור, את שור אחר לבור. ואז השור נפל לבור והוזק. אז רבנן אומרים, השור ישלם. אם השור היה מועד, ישלם נזק שלם. אם הוא היה טעם, ישלם חצי נזק. אבל בעל הבור לא ישלים שום דבר. הוא לא עשה את הנזק. לעומת זה, רב נתן אומר, אם לייקל השתלו ממהי, משתל למהי. אז בוא נראה. איה לי בדרבונו. אז פשיטה, הוא אמרה, כי לייקל השתלו ממהי, לא משתל ממהי. זאת אומרת, הרי פה מי הזיק התם? השור התם דחף את שור האחר לבור, התם והבור. אז בעל השור התם שאמור לשלם חצי נזק, הוא בעצם משלם רבע נזק. ובעל הבור הוא פטור, כי הוא לא נעשה מעשה, השור האחר הפיל אל הבור שלו. ואם השור הוא מועד, אז הוא ישלם את כל החצי שהוא עשה, חצי נזק. אבל לא נגבה את ההשלמה מבעל הבור. אז אם אתה מדבר על איבד רבונון, אז פשוט שגם פה, כיוון שגם האמורים וגם הבשר עשו את הנזק, לא נגבה את חלק, את חלק האמורים מהבשר, אז פשיטה. והיא אליבד הרב נתן שהוא אמר שם, הוא אמר כי לייקל השתלו ממהי משתלם מעט. למשל, השור טעם שדחף את השור לבור, הוא ישלם רבע נזק שזה חצי מהחצי, ואת כל השלושת רבע ישלם בעל הבור. ובשור מועד, בעל השור ישלם חצי ובעל הבור חצי. כי אם אי אפשר להשתלם, לקבל את המקבית מהשור, מבעל השור הדוחף, יגבו מבעל הבור שהנבלה נמצאת אצלו. אז למה באמת כאן לא נגבה מבעל הבשר כנגד האמורים? עונה הגמרא היא בית אמר אבנוסני, בית אמר אבנוסני, בית אמר אבנן, ואז שאלת פשיטה, יש חידוש. אפשר היה להגיד, דן אמי לבטרי גופה, אבל בחד גופה, מציה אמר לה, מקולכת דבעינן משתלמנה, לכן קומה שמלון רבי, רב אבא, שלא. לא גובה מהבשר כנגד האמורים. בית אמר אבנוסני, התמוד אמר לי בעל השור לבעל הבור, ענו תוראי בבירה חשכחתם. לכן, כמה שהשור המת נמצא בתוך הבור, אז מה ידלית לי להשתלו ממהיח, משתלים מן המנח. אבל אוכל, ממצי אמר בשר הזיק אמורים לא הזיקו, הוא לא יכול לטעון שהאמורים לא הזיקו, שניהם הזיקו ביחד, אז משהו הוא לא יכול לגבות מבעל האמורים, מה פתאום שיגבה מבעל הבשר? או מערובת תודה שהזיקה, קורבן תודה שהזיקה, גובה מבשרה ואינו גובה מלחמה. מהלחם של הקורבן תודה הוא לא גובה. זה משהו, את לחם פשיטה. עונה הגמרא, באמת זה לא חידוש שלה. עיקר החידוש זה הסייפה הצטריך עליה. שמה? אוכל בשר. נזק אוכל בשר. היינו הבעלים של הקורבן תודה ייתן את הבשר לנזק. והמתכפר הוא מביא את הלחם. נו, הגמרא של תונה מפשיטה. למה שהמתכפר לא יביא את הלחם? וכי הנזק התחייב פה בקורבן תוידו? אומרת הגמרא, אפשר היה לחשוב מה עוד יותר מכיוון דלחם הכשר את הזבח הוא. ובעצם למי יש עכשיו אינטרס להקריב את הזבח לנזק? כי הוא הרי הולך לקבל את הבשר. אז למה אלה, את אכלת בשר? ואנו הייתי לחם? קומה שמלון, דלחם חיוב עד הביינים הוא, והביינים זה בעצם המזיק. רק גובים ממנו את מה שהוא חייב לנזק. אמרנו במשנה נכסים שם של בני ברית, למיעוט תמי, היא למיעוט הדעקום, וקטן אלה לקמן. יש משנה מפורטת לקמן, שור של ישראל שנגח שור של אקום פטור. עונה הגמרא, נכון, תנה, קודם כל הוא רמז את זה כאן, ועוד המפורש שם בהרחבה. עוד דין נכסים המיוחדים, למיעוט המי. אומר רבי יהודה למיעוט, זה אומר שור חי זיק, וזה אומר שור חי זיק. שלא ברור, השור של מי זיק, אז זה לא נכסים מיוחדים. שואלת הגמרא, או תנה לכמון? היו שניים רודפים אחר אחד, שני שברים רדפו אחר שור אחד, וממילא הוא נמצא אחר כך שהוא הוזק. זה אומר שור חי זיק וזה אומר שור חי זיק, שניהם פטורים. עונה הגמרא, תני במשנה שלנו בקצרה, ועוד המפורש. ומתנית התנה, בברייתא כתוב, פרט לנכסי הפקר, נכסים המיוחדים, הכוונה שיש להם בעלים ולא של הפקר. איך אדם, אילא מדנגח תורה דידן לתורה דהפקר, אז מי תובע? מן תבע לי? אלא דנגח תורה דהפקר לתורה דידן, מה בעיה? לאיזיל ולאיסה? שילך יתפוס את השור שהזיק לו, הוא הרי הפקר. עונה הגמרא בקדם, שקדם וזכה בו אחר. שאני אומר, הוא לא יכול להוציא את השור המזיק מאותו אדם שתפס אותו. כיוון שהדין של שיעבוד, זה רק שהוא שייך למישהו, ולא של הפקר. רבינה אמר למיעוט הנגח, שור של מישהו שנגח, ואחר כך הוא הלך והקדיש אותו. או נגח ואחר כך הפקיר. תני נמי אחי, יתר על כן אמר רבי יהודה, אפילו נגח ואחר כך הקדיש, נגח ואחר כך הפקיר פטור. שנאמר והועד בבעליו, והעמית איש או אישה, השור יסכל. עד שתהיה מיטה והעמדה בדין שווים כאחד. לא שהוא הפקיר או הקדיש את זה בינתיים. אז הגמר שואלת, למה אתה אומר העמדה בדין וגמר דין לא בעינן? אלא, לא בעינן, השור יסכל בגמר דין הוא דכתיב. אלא מתקן את הגמרה, אם עד שתהיה מיטה והעמדה בדין וגמר דין שווים כאחד. חוץ מרשות המיוחדת למזיק, שאז הוא פטור, למה? דאמר לי, תואר ברשותי, מהי ביי? אתה הכנס את השור שלך לרשות שלי, לכן השור שלי הזיק לך. מה הוא עשה שם? לכן הוא פטור. עד כאן, דף י' ג'.